מנחות דף עין א', מתחילים בעזרת השם, דף עין עמוד ב', שורה אחרונה למטה, אמר לרבי אלעזר, יש דרך איך שמדברים לחבר, ויש דרך ארץ איך מדברים לרב, בפרט אם זה רב מבוגר בשנים. הגמרא פה מספרת, אמר לרבי אלעזר, לרבי אשיה דדרי, רבי אלעזר אומר לרבי אשיה שהיה בדור שלו, שהוא היה, אפשר לקרוא לזה חבר שלו. הוא אומר לו את הדברים הבאים, תכף נראה מה הוא אומר לו. אבל הגמרא פה מציינת דבר שיש לו משמעות מאוד גדולה. הגמרא מציינת שהוא אמר את זה לרבי אשיה של דורו. מה מתכוונת הגמרא להגיד בזה? כשרבי אלעזר בא ומדבר, הוא אומר לו את המילים הבאות, לא תיתי וקראיך עד אם יפרשת לי לעם מתניתין. אל תישב על רגליך עד שאתה תפרש לי את המשנה הבאה. לא משנה כרגע מה המשנה שמה אומרת, אבל יש כאן איזשהו משפט שלא יכול להיות שרבי אלעזר, שהכוונה רבי אלעזר פה זה רבי אלעזר בן פדת, יגיד דבר כזה לרבי אשיה של הדור שקדם לו, דיינו לרבי אשיה המבוגר שהוא עוד היה מהדור של התנאים, אלא זה חייב להיות שהוא אמר את זה לרבי אשיה של הדור שלו. רש"י כותב במסכת סוטה דף י"ט, דלב אורח ארעה למימרלי הכי שגדול וזקן ממנו היה. זה לא דרך ארץ להגיד לרבי אשיה התנא בצורה כזאת, אתה לא תשב על רגליך עד שאתה תפרש לי את המשנה הבאה. זה לא דרך ארץ ככה לדבר. אז מכאן מוכח, והגמרא רוצה לחדד לנו את זה, שזה היה רבי אשיה של הדור שלו, ולכן הוא דיבר והתבטא בצורה כזאת. בכל אופן, מה פה הדבר שצריך להבין? העניין הוא כזה, יש לנו את המצווה היקרה והנפלאה, שזה נקרא מנחת העומר, שזה למעשה בא להתיר לנו איסור נפלא גם, שנקרא איסור חדש. איסור חדש זה אומר שכשצמחה תבואה במשך השנה הנוכחית, תבואה חדשה, תבואה טריה, והשדות היו מלאים ממנה, אסור לנו לאכול מהתבואה הזאת. אסור לאכול מזה. עד מתי? עד שיעשו תנופה של מנחת העומר בבית המקדש. יקחו מהשעורים של התבואה החדשה, יעשו מזה מנחה שנקראת מנחת העומר. ביום הראשון של חול המועד פסח בארץ ישראל, יניפו את זה לכבוד השם יתברך בבית המקדש, ואז יתיר לנו גם, אחרי שנתנו כמובן הקדוש ברוך הוא את החלק הראשון, יתיר לנו להשתמש עם שאר התבואה שצמחה במשך השנה החדשה. איזה תבואה את מנחת העומר מתירה? התבואה שצמחה לכאורה, צמחה, מה שיש לנו בשדות. מה קורה בתבואה שכבר זרעו אותה אבל היא עדיין לא צמחה? גם אותה המנחת העומר מתירה? התשובה היא תלוי. אם זרעו את זה, את התבואה החדשה, 3 ימים לפני מנחת העומר, לפני שהניפו את מנחת העומר, שאחרי 3 ימים מתבצעת השרשה של ה... תבואה בתוך האדמה, אז אני אומר שמנחת העומר כבר מתירה את התבואה החדשה, ואפילו שעכשיו אנחנו רואים פה שדה נקייה לגמרי מתבואה, רק כי זרעו אותה, ואחר כך השדה תצמח, יהיה מותר ללכת ולאכול מהתבואה הזאת, כי היא כבר נהייתה מותרת על ידי מנחת העומר של השנה הנוכחית. אבל אם רק זרעו את התבואה ב3 ימים האחרונים, עדיין לא עברו 3 ימים של ההשרשה, אז המנחת העומר לא מתירה את התבואה הזאת. עכשיו יש פה דבר שהוא מאוד מאוד תמוע. מה דבר תמוע? אנחנו רואים שדה שהיא לגמרי, אפשר לקרוא לזה עם קרחת, אין לה שום תבואה שצמחה בה. אחר כך צומחת בה תבואה, ובעל השדה בא ואוכל מהתבואה החדשה, משווק את זה בשווקים. ואנשים עומדים ותמהים, הרי זה ממש מהתבואה החדשה, ועדיין לא היה העומר של שנה הבאה שיתיר את זה. אז מה טוען בעל השדה ואומר? כן, אבל זה השריש לפני שהניפו מנחת העומר. אז זה כבר דבר מחודש להגיד שאפילו שהתבואה צמחה ממש לגמרי, מהגיבול הדק ועד שהיא הייתה בקומתה, היא צמחה אחרי שהניפו את מנחת העומר, ורק בגלל שהיא השרישה קודם, היא כבר נהייתה מותרת, זה חידוש. וזה למעשה החידוש שרצה להבין רבי אלעזר בן פדת מרבי אשיה, של דורו, שיסביר לו מה באמת, מאיפה רואים מקור שיכול להיות דבר כזה, שהתבואה עדיין בעיניים שלנו לא צמחה כלום, ובכל זאת העומר מתיר אותה. וזה מה שהוא אומר לו, מניין לעומר שמתיר אפילו בהשרשה. אומרת הגמרא, מה פירוש מנהלן? זה פסוק מפורש. דכתיב אביב. הפסוק אומר שאפשר להביא מנחת העומר מהתבואה שהיא בהגדרה של המילה שנקראת אביב. אביב, הכוונה שהוא בשל ומוכן לגמרי. זה שהתורה ממעטת ואומרת להביא תבואה שהיא אביב למנחת העומר, סימן שבשמה צריך אביב רק בשביל להביא, אבל להתיר זה מתיר גם את התבואה שהיא עדיין לא במצב של אביב, אלא אפילו במצב שהוא עדיין לא בשל לגמרי. לאו מכלל דעיקה דלאו אביב, סימן שיש מקרה שהוא עדיין לא בדרגה של אביב. רש"י מוסיף פה עוד כמה מילים יפים לתוספת הסבר. אומר רש"י, אף על גב דלאו דכתיב אביב, הפסוק הוא מוסיף את המילים קלוי באש, אביב קלוי באש. אומר רש"י הקדוש, מדקה אמר מן האביב אבי העומר, מזה שהתורה אומרת להביא את העומר מהתבואה שהיא בשלה לגמרי והיא נקראת אביב, מזה אני לומד מכלל דאיקא דלאו אביב וקשר אלי עומר, סימן שיש תבואה כזאת שהיא עדיין לא בדרגה של אביב, ובכל זאת העומר מתיר אותה לאכילה. דה לא ממעטי קרא אלא מהבאת העומר לחודי, שהרי כל מה שהתורה ממעטת שזה חייב להיות דווקא אביב, זה בשביל להניף אותו בתור מנחת העומר, אבל בשביל להיות מותר באכילה הוא לא חייב להיות דווקא במדרגה של הבשלה של אביב. אומרת הגמרא, דילמה דלאו אביב. טוב, לא חייב להיות שהוא אביב. באמת, מנחת העומר מתירה גם תבואה שהיא בדרגה לפני אביב, אבל לא בהשרשה. יכול להיות, הוא לעולם דאייל שליש, אולי מדובר שהתבואה גדלה, שליש הגדילה שלה, וחסר לה עוד שתי שליש לגדול. אלא אומרת הגמרא, מפסוק אחר אנחנו לומדים. מהחלק אחר, מפסוק אחר, כן. אמר שמואל, הפסוק שם אומר, מאחל חרמש. מאחל חרמש בקמה כתוב, אבל מהמילים, מאחל חרמש. חרמש זה המגל של הסכין שאיתו קוצרים את התבואה. מהזמן שהוא כבר גדל שליש, שהוא כבר ראוי שיקצרו אותו במגל, כבר ממנו אפשר לקחת בשביל תנופת תבואה. מנחה, בשביל לעשות מנחה לתנופת העומר. לאו מכלל דאיקא דלאו בר חרמש. וכי לא רואים מכאן שבשביל תנופת העומר צריך שזה יהיה בשלב של חרמש, אבל בשביל להיות מותר הוא יכול להיות אפילו פחות משליש. אומרת הגמרא גם כאן, דילמה חרמש, דילמה דלאו בר חרמש, והוא גם לא גדל שליש. כן, אבל על כל פנים הוא לעולם שחת, אבל עדיין זה נמצא במדרגה שהוא כבר צמח קצת והוא נקרא שחת שהוא ראוי למאכל בהמה. אבל אם הוא רק ישריש, אולי נגיד שזה לא ראוי עדיין וזה לא יהיה מותר על ידי מנחת העומר. אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק, כתוב פסוק קמה, מאחל חרמש בקמה. קמה הכוונה שהגבעול הזדקף וקם. בשלב הזה כבר אנחנו רואים שזה נחשב שאפשר להביא אותו בתור מנחת העומר, סימן שבשביל להיות מותר על ידי המנחה הזאת הוא יכול אפילו להיות בשלב פחות, אז אולי אפילו רק בהשרשה. אומרת הגמרא, לאו מכלל דלאו בר קמה, כמו שהסברנו שבשביל להיות מותר הוא אפילו לא צריך להיות בשלב של קמה. אומרת הגמרא, דילמה דלאו בר קמה, הוא לעולם אגם, אולי הוא צריך אבל להיות על כל פנים במעלה של אגם, דהיינו מתי שהגבעול רק מתחיל לצמוח והוא עדיין רך, ואפשר לכופף אותו, אבל עדיין הוא כבר רואים אותו. זה נהיה מותר על ידי מנחת העומר, אבל מאיפה אנחנו יודעים שיהיה מותר על ידי מנחת העומר גם תבואה שרק ישרישה בתוך האדמה, שכלפי חוץ לא רואים שום דבר מהתבואה הזאת. אלא אמר רבה, הפסוק שלישי. הפסוק אומר, אשר תזרע, משעת זריעה. מה הפירוש? יש מסביר רש"י, דיבור המתחיל, משעת זריעה, אשר תזרע, הפסוק אומר ככה, וחג הקציר ביקורי מעשיך אשר תזרע, וחג הקציר ביקורי מעשיך אשר תזרע, זה הפסוק. משעת זריעה שרי, מהשעה שזרעו את התבואה היא כבר נהיית מותרת. למה היא נהיית מותרת? מגלה לנו רש"י, ובשתי הלחם כתיב, בעיקרון זה מדבר לא על המנחת העומר, זה מדבר על שתי הלחם שמביאים בחג השבועות, אבל מיד רש"י בא ומסביר, ובאמת זה גם עזריה דעומר קאי. זה מדבר גם אבל על עזריה של מנחת העומר. דשתי הלחם לא שרו למקדש, שתי הלחם הרי לא מתירים בבית המקדש, אי אפשר להביא בתור את, חיטים לשתי הלחם, אלא תבואה כזאת דשר העומר לעדיות שרו שתי הלחם למקדש. את אותה התבואה שהמנחת העומר התירה להדיות, דיינו לא לבית המקדש, אלא לשאר האנשים, את התבואה הזאת, שתי הלחם מתירה לבית המקדש. זאת אומרת, גם מנחת העומר וגם שתי הלחם מתירים את אותה התבואה. כל ההבדל הוא שמנחת העומר מתיר את זה לכל האנשים, ושתי הלחם מתיר את זה לבית המקדש, להביא מזה מנחות וכדומה. אבל על כל פנים מדובר כאן על אותה תבואה. אז אם התורה אומרת שהזמן ממתי התבואה נהיית מותרת, זה אשר תזרע משעת זריעה, אז אם כן אנחנו לומדים שאפילו אם רק היה השרשה של התבואה היא כבר נהיית מותרת על ידי מנחת העומר. אומרת הגמרא, אבל כתוב כאן אשר תזרע, מי אמר שזה הכוונה בשעת השרשה? אמר לי רב פאפה, רב פאפה לרבה, איך יאף על גב דלא ישריש נמי. אם כן, שכתוב אשר תזרע, אולי ברגע שזרקת את הגרגיר של החיטה או של השעורה, כבר המנחת העומר שתכף יניפו יתיר את התבואה שתצמח בהמשך. מי אמר שחייב לעבור שלושה ימים שיהיה השרשה? אומרת הגמרא, אמר לי סודני. מה זה סודני? רש"י מסביר שתי פירושים. פירוש ראשון, תלמידי חכמים, מה הקשר? על שם סוד השם ליריאב, לישנה אחרינה לשון אחרת, רב פאפה הוא הרי זה שעליו אמרו סודני. מה הוא היה? רמי שיח רעבה, הוא היה מומחה ומייצר שיחר. ומה זה קשור למילה סודני? כדי אמרינם בפסחים בדף קוף י' ג', הגמרא שם נותנת עצות בענייני מסע ומתן, בענייני העולם הזה. אחד מהדברים שם הגמרא נותנת עצה, קודם כל שם כתוב ככה, לא, זה עניין אחד. הגמרא שם אומרת על רב פאפה שהוא התבטא ואמר, אתם יודעים איך נהייתי עשיר? אילב דרמאי שיחרא לא יתרי, אם לא שהייתי מייצר שיחר, לא הייתי נהיה עשיר. ומה זה קשור למילה סודני? וסודני מקרי, מי איפה אתה יודע שאחד שעושה שיחר נקרא סודני? זה הוא מביא ראייה מאותם עיצות שאמרנו. כדאמרינן אתם, שם באותו דף, דף קוף י' ג' בפסחים. תמרי באוכלזך, אבי סודן הרהות. כשיש לך תמרים בסק, תרוץ מהר לסודנה, דיינו לזה שעושה מזה שיחר. למה? כי הוא יעשה לך מזה שיחר, ואז אתה תרוויח מזה יותר כסף, מאשר שיהיה לך את התמרים בבית, אולי הם ירכיבו, אולי לא תרוויח מזה מספיק. מה שאנחנו לוקחים מהגמרא היא, שסודנה הכוונה מייצר שיחר, וזה שרב פאפה היה מייצר שיחר, לכן קראו לו סודני. עכשיו, מה השבח הגדול בזה? אומר רש"י, ומה עיקר אלי סודנה? כי זה סוד נאה, איך עושים את השיחר הזה? שמאשרת וגמילות חסדים. ברגע שאדם עשיר, יש לו את היכולת לגמול חסדים. לכן זה שבח גדול העניין הזה שהוא נקרא סודני. בכל אופן אמר רבה לרב פאפה, הרי בשדה כתיב, אני לומד מזה שכתוב אשר תזרע, כתוב שם בשדה, אני לומד מזה שרק מתי שזה ישריש בשדה, רק ברגע שזה נקלט בשדה, רק מאז והלאה, אז מנחת העומר ושתי הלחם מתירים את התבואה הזאת לאכילה. אומרת המשנה, אנחנו הרי יודעים שעד שלא הביאו מנחת העומר, כל התבואה החדשה אסורה. עכשיו, לקצור גם התבואה עדיין אסור לקצור אותה, עד שקוצרים את התבואה למנחת העומר. מביאה המשנה מקרה מסוים שאז כן אפשר לקצור לפני שקוצרים את התבואה לעומר. איזה מקום? קוצרים בית השלחין שבעמקים, באותם שדות שבבית השלחין שהם זקוקים להשקיה מוגברת ולא מספיק להם מי גשמים, באותם המקומות החיטה שגודלת או השעורה שגודלת היא לא משובחת כל כך, ולכן מותר לקחת ולקצור משם תבואה לפני שקצרו את התבואה לעומר. רש"י כאן מסביר דבר מאוד יפה ואומר, מה הסיבה באמת שהיא מותרת? מפני שמפסידים מהר, זה הסבר אחד, כי הם מאוד מאוד מהר נפסדים התבואה הזאת. הסבר נוסף, ועוד דראות הן, הן ממש לא משובחות, ואז מה זה קשור? ואין בהם איסור בקצירה. מה אנחנו אוסרים לקצור לפני העומר? רק תבואה כזאת שמתאימה גם לעומר. תבואה שאי אפשר לקחת ממנה לעומר, אין שום איסור לקצור קודם קצירת העומר. אבל גם את התבואה שהיא בבית השלחים ובעמקים שהתארנו לקצור, לא גודשין, אין יותר לעשות מזה הרמות, לעשות מזה גדיש. כי חוששים כשהבעל השדה יתעסק הרבה בתבואה, הוא גם יבוא לאכול מהתבואה, וזה כמובן אסור, כי עדיין לא הניפו את העומר. מכיוון שאפשר לקצור את התבואה של בית השלחים, אז באמת אנשי יריחו היו קוצרים את השדות שלהם, כי באמת להם היה בית השלחים, שזה היה אדמת טרשים שם, זה היה מקום, לא ממש אדמת טרשים, אבל על כל פנים זה היה אדמה כזאת, שהתבואה שצמחה שם לא הייתה משובחת, ויתירו להם פשוט, הם היו קוצרים את התבואה ברצון חכמים. חכמים אמרו, כיוון שיהיה להם הפסד אם הם לא יקצרו את התבואה, כי הרי הם מאוד מהר התבואות האלה מתקלקלות, אז התירו להם לקצור את התבואה. וזה הם באמת עשו ברצון חכמים, אבל הם גם היו גודשים, עושים הרמה, וזה אמרנו הרי שחכמים לא התירו, ולכן זה שהם היו גודשים, זה היה שלא ברצון חכמים. למה באמת חכמים לא התירו לעשות גדיש? חוץ מזה שהבן אדם יבוא להתעסק והוא גם יבוא לאכול, גם אין כאן שום הפסד. מה אנשי יריחו יפסידו מזה שהם לא יעשו הרמה של התבואה? בסדר, אז הם יעשו את הרמה אחרי תנופת העומר. זה לא אמור להיות להם הפסד מזה. אבל אפילו שזה היה שלא ברצון חכמים, אומרת המשנה ולא מחו בידם. חכמים לא מחו בהם על זה שהם עוברים על דברי חכמים. המשנה מביאה היתרים נוספים לקצור תבואה לפני שקוצרים את התבואה של העומר. קוצר לשחת מאכיל לבהמה, אפשר לקצור תבואה בשביל שחת, שזה בדרך כלל לפני שהתבואה הביאה שליש, וזה מיועד למאכל בהמה. ממתי אפשר לקצור? יש פה שתי דעות. אמר רבי יהודה, ממתי? בזמן שמתחיל עד שלא הביא שליש. דהיינו, אם הוא מתחיל לקצור את התבואה לפני שהתבואה הביאה שליש, אז מותר לו. אבל אם הוא מתחיל אחרי שכבר הביאה שליש, אז אסור. רבי שמעון אומר, יקצור ויאכיל אף מי שהביאו שליש. אין שום בעיה שיקצור, אפילו יתחיל לקצור, אחרי שהתבואה כבר הביאה שליש, מכיוון שהוא קוצר את התבואה הזאת לצורך בהמה, ועל זה לא גזרו איסור קצירה לפני קצירת העומר. עוד מקרים שמותרים בקצירה לפני קצירת העומר, וקוצרין לצורך מצווה, מפני נטיות. עכשיו, מפני נטיות יכול להיות לצורך מצווה, וזה יכול להיות לא לצורך מצווה, רש"י מביא פה שתי פירושים. פירוש ראשון, בדיבור המתחיל קוצרין מפני נטיות, פירוש ראשון, שלא ייפסדו. מה זאת אומרת? אם יש שדה שיש בו נטיות, אילנות צעירים, וברגע שיש שם גם תבואה, אז זה מפסיד. ממשיך רש"י ואומר, לפי שאותה תבואה אינה ראויה לעומר. תבואה שנמצאת בשדה אילן לא ראויה בכלל להביא ממנה שעורים בשביל העומר. מה המקור לזה? כי דאמרינן פרק כל הקורבנות בדף פה בהמשך, שם כתוב, אין מביאים לא מבית השלחין ולא משדה האילן. במקרה שלנו מה שחשוב, שאי אפשר להביא תבואה משדה שיש שם אילנות. אז מכיוון שאי אפשר להביא משם תבואה, לכן מותר לקצור משם את התבואה לפני קצירת העומר. ואמרינן בשמעתין, ממקום שהיא אתה מביא, אתה קוצר. ממקום שבכל מקרה לא מביא משם תבואה לתנופת העומר, מותר לקצור לפני קצירת העומר. הסבר נוסף, לישנה אחרינה, מפני הנטיות הכוונה משום כלאיים. כדי שלא יהיה כאן אילן ביחד עם תבואה, וזה יהיה אסור משום כלאיים. זה הסיבה שזה אסור. ולאחי נקעת נטיות משום אור חד מילתא. למה אומר נטיות? נטיות הכוונה אילן שרק עכשיו צמח, רק עכשיו הוא גודל. זה לא אילן זקן, אם אפשר לקרוא לזה ככה. נטיות זה אילנות צעירים. למה כתוב כאן נטיות? משום אור חד מילתא, כי ככה זה דרך של הדבר. שמה? פעמים שאדם זורע תבואה ואין שם נטיות. בהתחלה כשהבן אדם זרע את התבואה, לא היה שם בכלל עצים. ורק אחר כך, אחר זמן, עולות שם נטיות מאליהן, אז פתאום התחילו לצמוח לו. וצריך לקצור את הזרעים משום כלאיים. וזה מה שמחייב אותו, לקצור את הזרעים שצמחו משום כלאיים. ולכן מתירים לו לקצור אותם אפילו לפני העומר. בכל אופן, לצורך מצווה מותר לקצור גם לפני קצירת העומר. אז המשנה מביאה עוד שתי דוגמאות, שזה ודאי לצורך מצווה. מפני בית האבל, היו צריכים לעשות רחבה גדולה, שם היו יושבים לנחם את האבלים, במסכת כתובות דף ח', הגמרא מביאה שם נוסח שלם, מה היו אומרים לאבלים, אחינו המיוגעים וכולי. אז בשביל זה היו צריכים שטח, אז אם אין להם שטח ובשביל שיהיה להם היו צריכים לקצות שדה שלמה מהתבועה שלה כדי שיהיה מקום לאנשים לשבת, אז היה מותר, זה נקרא לצורך מצווה, היה מותר אפילו לקצור לפני שקצרו את התבועה לעומר. עוד מקרה שהיה מותר, בשביל בית המדרש, ומפני ביטול בית המדרש, אם אין מקום לשבת ברוך השם בבית המדרש, אז היו יוצאים לשדה, ואם בשדה כבר גם לא היה מקום כי היה שם מלא תבועה, אז היו קוצרים את התבועה כדי שיהיה מקום לאנשים לשבת, וזה היה מותר לקצור אפילו לפני העומר. כשאנחנו מתירים לקצור, אומרת המשנה, לא יעשה אותן קריחות, לא לעשות קשר של אלומות אלומות מהתבועה. אבל מה כן? מניחן צוותים שיעשה אותם ערימות לא קשורות. זה מותר. וכתחילה, מצוות העומר לקצור תבועה שהיא מחוברת לקרקע, שזה נקרא קמה, לבוא מן הקמה. למה? כי יש מצווה לקצור את התבועה לשם עומר. אבל מה קרה, מה קורה אם כבר קצרו את כל התבועה, והוא לא מצא מן הקמה? יביא מן העומרים שכבר נקצרו, בדיעבד זה גם קשר לעומר. מצוותו לכתחילה לבוא מן הלך, כי התורה אומרת שזה צריך להיות קרמל מלשון רך ונמלל ביד, זה צריך להיות רך, צריך להיות גמלך. אם לא מצא, בדיעבד קשר גם אם הוא יביא יבש. עוד דבר, מצוותו לכתחילה לקצור בלילה. מה הסיבה? כיוון שברגע שקוצרים בלילה, אז קוצרים ממש בתחילת היום הראשון של ימי העומר, שזה אמור להיות שבעה שבתות תמימות. ברגע שמתחילים לקצור כבר מהלילה הקודם, אז היום מתחילים ישר מתחילת היום את המצווה של העומר, אז אחר כך שבעת השבתות יהיו ימים שלמים, כי התחילו את היום הראשון מהלילה כבר, שזה למעשה תחילת היום. מה קורה בדיעבד אם נקצר ביום, העומר יהיה כשר. יש כאן גם כן הלכה יפה, שהמצווה של העומר ודוחה את השבת. זאת אומרת, מותר לעשות מלאכות לצורך העומר אפילו בשבת. אם יוצא יום ראשון של חול המועד פסח בארץ ישראל בשבת. למה באמת ההלכה הראשונה של המשנה הייתה שמותר לקצור תבועה לצורך בן אדם רגיל, אפילו לא לעומר, מתבועה כזאת שהיא בית השלחין, דיינו משדה כזאת שהתבועה שצומחת שם היא לא איכותית, היא גרועה. למה באמת מותר? מביאה הגמרא לזה מקור. תניא, רבי בנימין אומר, כתוב אחד אומר, וקצרתם את קצירה לעצמכם, ורק אחר כך והבאתם את עומר. דהיינו שאפשר לקצור לפני העומר גם. פסוק אחר אומר, וכתיב ראשית קצירכם אל הכהן. תחילת הקצירה צריכה להיות בשביל הכהן, בשביל מנחת העומר. אז זכורה שתי הפסוקים סותרים. אומרת הגמרא, הכיצד? אלא לומדים מפה פשוט מאוד, ממקום שאתה מביא משם תבועה לעומר, יהיה אתה קוצר לפני שאתה קוצר את התבועה לעומר, אבל ממקום שהיא אתה מביא, דהיינו מבית השלחין, אתה קוצר, מותר לך כן לקצור משם לפני שקצרו מנחה בשביל העומר. שואלת הגמרא, אימה, ממין שאתה מביא יהיה אתה קוצר, דהיינו מסעורה, אסור לקצור לפני שקצרו סעורים למנחת העומר, אבל ממין שהיא אתה מביא, דהיינו משאר מיני דגן, אז מזה אתה כן קוצר, וזה אולי נתרץ את שתי הפסוקים בצורה הזאת. אומרת הגמרא, הוא לא מצית אמרת. זה לא יכולים לומר שאת ארבע סוגי הדגן אין בהם איסור לקצור לפני העומר. למה? מדי רבי יוחנן, שהוא למד גזירה שווה ראשית ראשית ממצוות חלה, כמו ששם זה נאמר על כל חמשת מיני דגן, ככה גם לגבי עומר האיסור קצירה הוא על כל חמשת מיני דגן. המשנה לימדה אותנו שאנשי יריחו, שהשדות שלהם היו בית השלחין, הם באמת היו קוצרים את התבועה לפני קצירת העומר ברצון חכמים. אבל זה שהם היו גודשים ועושים ערימה מהתבועה זה היה שלא ברצון חכמים, אבל בכל זאת ולא מחור החכמים בידם של אנשי יריחו. שואלת הגמרא, אנחנו אומרים פה לשון שמחו בידם חכמים, לא מחו בידם חכמים. הלשון הזאת זה לשון שרבי יהודה משתמש בה בברייתא שתכף נראה. מן שמת לי בהמשך דאמר את הלשון מחו ולא מחו, כמו שהמשנה שלנו אומרת. אומרת הגמרא, רבי יהודה. שואלת הגמרא, וסבר רבי יהודה קצירה דאנשי יריחו, שזה הדבר הראשון שהם עשו, ברצון חכמים, אבל פה אנחנו תכף נראה שלפי דעת רבי יהודה גם הקצירה לא הייתה ברצון חכמים, אלא שלא מיכו בהם חכמים, אבל זה לא היה ברצונם. תכף נראה, אבל לפני שנגיע לזה אנחנו נראה דברים מרתקים נוספים על אנשי יריחו. אומרת הגמרא והתניא, שישה דברים עשו אנשי יריחו. שלושה דברים הם עשו את זה ברצון חכמים, זה היה בסדר. ושלושה דברים הם עשו שלא ברצון חכמים. ואלו הדברים שהם עשו ברצון חכמים. דבר ראשון, הם היו מרכיבים דקלים כל היום. הם היו מרכיבים דקלים כל היום. עכשיו, מה שהם פשוט מאוד היו עושים, הם היו לוקחים עץ דקל, חותכים קצת מהגזע שלו, ומרכיבים לו ענף מעץ דקל אחר. היה בזה תועלת, לא ניכנס לזה כרגע. יש פירוש אחר מה שהם היו עושים, הגמרא מביאה את זה במסכת פסחים גם כן את אותה הסוגיה, אז שם יותר מרחיבים. הם היו לוקחים משקה מסוים ושופכים אותו בתוך לב הדקל וזה היה מפרה אותו, לא ניכנס. בכל אופן הם היו עושים את זה מתי? הזמן היה... כל היום, באיזה יום? יום י' ניסן, ערב פסח. הם היו סוברים שזה לא מלאכה חשובה לעשות הרכבה של דקל. למרות שחכמים תקנו שאסור לעשות מלאכה בי' בניסן אחרי חצות, אבל הם סברו שזה לא נקרא מלאכה חשובה והם התירו. אבל חכמים לא מחו בהם, זה אפילו היה אפשר לומר ברצון חכמים כמו שאנחנו רואים פה. תכף נראה ששיטה אחרת שרק לא מיכו בהם וזה לא היה ברצון חכמים. דבר שני שהם היו עושים, וקורחין את שמה. הם היו אומרים את הפרשיות של קריאת שמה, הם היו מחברים מילה למילה, הם לא היו מפסיקים בין מילה למילה, לפי הכשרה שמפרש כאן. וקוצרין לפני העומר. הם היו קוצרין את התבואה שהייתה להם, הרי זה היה שדה בית השלחים כמו שאמרנו, הם היו קוצרים לפני העומר. קודם כל זה היה להם הפסד אם הם לא היו קוצרים, וגם זה רק היה מלאכה אחת של קצירה, אז הם התירו לעצמם, וגם חכמים, זה היה ברצון חכמים. מה שלושת הדברים שהיו שלא ברצון חכמים? ואילו שלא ברצון חכמים, דבר ראשון, לא רק הם היו קוצרים את התבואה, אלא גם הם היו גודשין לפני העומר, עושים מזה הרמה, ואמרנו שזה המשנה לימדה אותנו שאסור, חוששים שהם יבואו לאכול מהתבואה, הם מתעסקים איתה יותר מדי. מה הדבר נוסף? הוא מתירין גמזיות, הכוונה ענפים, של הקדש, של עץ חרוב ושל עץ שקמה, שזה שתי עצים שמיועדים לעשות מהם קורות של עץ, והם פשוט מאוד היו מתירים, למרות שהעצים האלה אבותיהם הקדישו אותם לבדק הבית, הם הלכו והשתמשו עם זה לצרכים הפרטיים שלהם. וזה היה שלא ברצון חכמים. הם סברו, האנשי יריחו, שזה שהאבותיהם הקדישו את העצים האלה, הם הקדישו את מה שהיה אז, את הענפים שהיו אז. אבל מה שצמח אחר כך הם לא הקדישו, רק מדרבנן זה אסור. הם התירו אנשי יריחו וחכמים, זה לא היה ברצונם. דבר נוסף, הוא פורצין פרצות בגנותיהן ובפרדסותיהן. הם עשו פרצות, כמובן זה הם עשו באמצע השבוע. הם נתנו להאכיל נשר את הפירות שנושרים לעניים בשני בצורת, גם בשבתות ובימים טובים, דברי רבי מאיר. בכל אופן, הם נתנו לעניים לאכול פירות שנשרו בשבתות וימים טובים. וזה חכמים גזרו שיהיה אסור לאכול פרי שנתלש לבד מהעץ בשבת וביום טוב, אבל אותם אנשי יריחו לא נהגו בזה איסור, וזה כמובן היה שלא ברצון חכמים. כל ששת הדברים שאמרנו לפי החלוקה, ששלושת הדברים הראשונים היו ברצון חכמים והאחרונים שלא ברצון חכמים, זה דברי רבי מאיר. אמר לו רבי יהודה, כאן אנחנו בעצם צריכים לשים לב, כי אנחנו אומרים שהמשנה הולכת לפי דעת רבי יהודה, לשון מיכו ולא מיכו. נראה את זה פה. אמר לו רבי יהודה, אם ברצון חכמים אין עושים את שלושת הדברים הראשונים, יהיו כל אדם עושים כן. למה אתה אומר שרק אנשי יריחו ככה נהגו לעשות? שכולם יהיה מנהגם כך לעשות, אלא אלו ואלו, גם שלושת הדברים הראשונים וגם שלושת הדברים האחרונים שלא ברצון חכמים, ועל שלושה הראשונים מיחו בידם, ועל שלושה, על שלושה מיחו בידם, ועל שלושה לא מיחו בידם. קודם כל אנחנו רואים את הלשון מיחו ולא מיחו. על שלושה לא מיחו בידם. איזה שלושה? אלו שלא מיחו בידם. מרכיבים דקלים כל היום, כמו שאמרנו ביום י' בניסן. וקורחין את שמה, כמו שאמרנו, מחברים את המילים של קריאת שמה. פה צריך לשים לב, וקוצרין, זה כמו שאמרנו, וגודשין, הם גם היו עושים את הערימה לפני העומר, ולא מיחו בידיהם חכמים. מכאן לבד כבר יש לנו קודם כל דיוק שכדאי לשים לב, שלפי דעת רבי יהודה, מוסיפים בקבוצה הראשונה של השלוש הראשונים, גם קוצרים וגם גודשים לפני העומר. אבל דבר נוסף שצריך לשים לב פה זה על הקוצרים בדווקא. במשנה שלנו אנחנו למדנו שזה שהם קצרו את התבועה לפני העומר, זה היה ברצון חכמים. המשנה אומרת שמכיוון שזה היה בית השלחין, אז אנחנו יתרנו להם לכתחילה לקצור את העומר לפני, לקצור את התבועה לפני שקצרו תבועה לעומר. כאן בברית אנחנו רואים שזה היה שלא ברצון חכמים, רק שחכמים לא מיחרו בידיהם, אבל זה היה שלא ברצון חכמים. זה למעשה הקושייה הגדולה פה, שבמשנה כתוב שזה שהם היו קוצרים, אנשי יריחו את התבועה שלהם לפני העומר, זה היה ברצון חכמים, וכאן כתוב שזה, לא שלא, שזה שלא ברצון חכמים. זה למעשה הסתירה שתכף הגמרא תתרץ אותה. עכשיו הגמרא מביאה את ההמשך של הרשימה, ואלו שמיחו בידם חכמים על אנשי יריחו על מה שהם עשו, הם היו מתירים בהנאה את הענפים, את הגמזיות של הקדש, של חרוב ושל שקמה. הם אמרו, אבותינו הקדישו את העיקר של העץ, ולא את הגידולים. ולמעשה, זה היה מיחו בידיהם חכמים, כי זה למעשה אסור, גידולי הקדש, מדרבנן אסור. זה שגודל עץ שהקדישו אותו להקדש, מדרבנן זה אסור בהנאה. דבר נוסף שעשו אנשי יריחו ומחו בהם חכמים, הוא פורצין פרצות בגנותיהם ובפרדוסותיהן. זה בסדר, הם עשו את זה באמצע השבוע. מה שלא בסדר זה היה כדי להאכיל נשר לעניים בשני בצורת, בשבתות ובימים טובים, שזה אמרנו שהבעיה כאן היא שעשו לאכול פירות שנשרו מהעץ בשבתות וימים טובים, בשבת עצמה או ביום טוב עצמו. דבר נוסף הם היו עושים והם מיחו בידם, ונותנים פאה לירק. הם היו משאירים פאה, דיינו את הקצה של השדה, הם היו משאירים לעניים שיכולו לקחת את זה בתור דין של פאה. אפילו שירקות פטורים מן הפאה. מה הבעיה? וזה הבעיה שפאה, מכיוון שהיא הפקר, לא צריך להפריש ממנה מעשרות. אז הם למעשה לקחו ירקות שחייבים במעשרות, ומכיוון שהם עשו את זה בתור פאה, זה נהיה, הם למעשה גרמו לאנשים לטעות ולחשוב שזה פטור ממעשרות. כי זה מפקיע מידי מעשר. זה מפקיע מידי מעשר. וזה שלא כדין. ובכן, הדברים האלה מיחו בידיהם חכמים, אבל על כל פנים אנחנו רואים מכאן את הקושייה שאמרנו קודם. צד אחד רואים שזה שהם קצרו, אנשי יריחו את התבועה שלהם, זה היה ברצון חכמים, זה מה שהמשנה אומרת, ופה בברית אנחנו רואים שזה היה שלא ברצון חכמים. אז הגמרא במקום לתרץ, היא עונה בשאלה. ולתעמיך, שאתה חושב שהברית הזאת היא מדויקת, שישה? מה, וכי יש כאן שישה דברים? הרי שבעה הבו, אם אנחנו סופרים את כל הדברים שהמשנה מונה, שהברית המונה זה שבעה דברים בסופו של דבר, כשמחשבים גם את הקצירה וגם את זה שגדשו את התבועה. אלא אומרת הגמרא, שמי מכאן קצירה, באמת קצירה הייתה ברצון חכמים, מה שכתוב שהיה שלא ברצון חכמים זה רק זה שהם היו גודשים, זה היה שלא ברצון חכמים. למדנו במשנה קוצר לשחת ומאכיל הבהמה שמותר לקצור לפני העומר תבועה על מנת לתת לבהמות לאכול. עכשיו לפני שאנחנו ממשיכים, אנחנו צריכים לשים לב, העניין הבא עוסק בדיני פאה. פאה זה שצריכים להשאיר בקצה השדה, בקצה השדה צריכים להשאיר תבועה. מתי שקוצרים את כל השדה, תבועה שאותה לא קוצרים, משאירים אותה לעניים שהם יקצרו לבד ויקחו את זה בשבילהם. אחד ממתנות העניים. על כל שדה משאירים פאה אחת. מה קורה כשיש לבן אדם שדה גדולה, אבל באמצע יש איזה דבר שמפריד בשדה בין שתי החלקים של השדה. האם זה נקרא שדה אחת או שתיים? אז תלוי מה מפריד ביניהם. וכאן הגמרא מביאה משנה שמפרטת סוגי דברים שחולקים שדה לשתיים כדי שיהיו חייבים לתת פעמיים פאה. תנן אתם, ואילו מפסיקים לפאה. כמו שהסברנו, שזה למעשה עושה שדה אחת שתחשב שתי שדות לחייב פעמיים פאה. דבר ראשון, הנחל. נחל שהוא למעשה מקום שקוע בדרך כלל בין שתי ערים, גם אם כרגע לא זורמים בו מים, אז הוא מפסיק. זה דבר שבעצם רואים פה היכר שזה שתי שדות נפרדות. והשלולית, שירדו גשמים ונשללו מים לתוך כזה מין שלולית, זה גם כן מפסיק בין שתי שדות. ודרך היחיד, אם יש דרך של ארבע אמות שמיועדת ליחיד, זה מפסיק. ודרך הרבים, שזה 16 אמות, זה גם כן מפסיק. ושביל הרבים ושביל היחיד, הקבוע בימות החמה ובימות הגשמים. צריך ללכת ביחד. ששביל, בין אם זה שביל של רבים, בין אם זה שביל של יחיד, כדי שזה באמת יפריד בין שתי חלקים של שדה, מכיוון ששביל זה יותר צר מאשר דרך, אז לכן צריך שזה יהיה קבוע לאנשים ללכת שם גם בזמן שיורד גשם. בדרך כלל כשיורדים גשמים, אז לא כל השבילים שמתאימים בקיץ ללכת מתאימים גם בחורף, כי זה נהיה שם הרבה טיט ורפש ואנשים קשה להם לעבור שם. אבל אם זה שביל כזה שאפשר גם ללכת שם בימות הגשמים, הוא קבוע לכל הזמן, אז גם שזה לא דרך אלא זה רק שביל, כבר זה חוצץ בין שתי סוגים של שדות. באמת יש פה דבר שכדאי לשים לב אליו, חוץ מהעניין שבאמת דרך היחיד, דרך הרבים, שביל היחיד, שביל הרבים, שכמובן שההבדל בין דרך לשביל, ששביל זה בדרך כלל יותר צר. אבל אנחנו צריכים לשים לב שיכול להיות מקרה של דרך שהיא למעשה יותר מארבע אמות, יותר מארבע אמות, והיא בכל זאת לא נחשבת, לא נחשבת דבר שחוצץ בין שתי שדות. למה? שביל הרבים. שביל של רבים הוא למעשה יותר מ-400, ובכל זאת, אם הוא לא קבוע גם בימות הגשמים, הוא לא חוצץ בין שתי שדות. למה? לכאורה, אם זה כבר 400 של דרך, זה כבר נקרא דרך היחיד, ודרך היחיד, אפילו אם זה לא קבוע בימות הגשמים, שם, הרי לגבי דרך, שזה החלק הראשון, המשנה לא מחלקת אם זה קבוע בימות הגשמים או בימות, ובימות החמה או לא. אלא פשוט מאוד מסבירים המפרשים, שהסיבה למה באמת, שביל הרבים, למרות שהוא יותר רחב מ-400, לא חוצץ, אם הוא לא מתאים גם בימות הגשמים, זה מכיוון שכשזה מיועד לרבים, הוא חייב להיות מספיק רחב. ואם הוא לא מספיק רחב, אפילו שהוא 400, אם הוא לא מתאים לשימוש של רבים, אז הוא כבר לא נחשב, הוא לא נחשב, ואנחנו אומרים שהוא לא חוצץ. זאת אומרת, לא תמיד מתייחסים דווקא לרוחב של השביל או של הדרך, אלא מתייחסים מהייעוד שלו, למה הוא משמש. הוא משמש את הרבים והוא לא מתאים, הוא מצד אחד הוא לא 16 אמות ומצד שני הוא גם לא מתאים תמיד ללכת בו, אז הוא לא חוצץ. זה העניין של הדרכים והשבילים. יש עוד דברים שהם חוצצים, שדה הבור. והבור, מה זה בור? שדה שאפילו לא חרשו אותו, ממש שדה שעוד לא התחילו לאבד אותה לזריעה. והניר, זה שדה שכבר חרשו אותו, אבל עדיין לא זרעו בו את גרגירי התבואה. אז הוא גם חוצץ. וזרע אחר, אם יש פה למשל, רש"י מביא דוגמה מה זה זרע אחר, אז הוא כותב ש... פשוט מאוד, הוא זרע עדשים בין שתי ערוגות של חיטים. אז העדשים חוצצים בין שתי השדות של החיטים, וצריכים לתת פעמיים פאה על שתי השדות של החיטים. עכשיו, המשנה פה מביאה נושא מאוד מאוד חשוב, שבשביל זה הבאנו כאן למעשה בגמרא שלנו את כל המשנה הזאת. המשנה מדברת על קוצר לשחת ומאכיל הבהמה, שהקצירה הזאת היא נחשבת מותרת אפילו לפני הזמן שקוצרים את התבואה, קצירת העומר. מותר לקצור לצורך בהמה שחת, שזה מאכל בהמה. כאן למעשה המשנה מביאה את העניין של שחת בנוגע לדיני פאה. לפני שאנחנו נמשיך את המשנה הזאת, ניתן איזושהי הקדמה קצרה מאוד, בשביל שאנחנו בקלות נוכל להתקדם שם בעזרת השם. דבר ראשון צריך לדעת, יש מקרים שבעל השדה היה מגיע לשדה וקוצר שורה של תבואה וזהו, מפסיק לקצור. עכשיו יש לנו אפשרות להגיד, תראה, הוא עכשיו עשה פה שתי שדות, כי בעצם הוא חתך, הוא בעצם קצר את כל התבואה שהייתה באמצע השדה, אז שתי החלקים שעכשיו בעצם נהיה ביניהם הפרש, נהיו כמו שתי שדות. אבל כל זה טוב דווקא אם אני אומר שהוא למעשה עשה פה סוג של הפסק בין שתי החלקים של השדה. אבל אם אני מתייחס למה שהבעל הבית עשה רק כמו תחילת קצירה, הוא לא למעשה חילק בין שתי חלקי השדה, הוא רק התחיל את הקצירה עכשיו. תכף הוא ימשיך את הקצירה, כששאר התבואה תסיים את הצמיחה שלה, הוא ימשיך את הקצירה. אז אם כן, אין כאן הפסק בין שתי השדות, מכיוון שתכף הולכים לקצור את כל התבואה, רק קצרו כרגע חלק, התחילו את הקצירה. אז צריך לשים לב, כשקוצרים באמצע השדה, יש מקרים שזה נחשב הפסק בין שתי החלקים, אבל אם אני אומר שזה נקרא תחילת קצירה, זה לא נקרא הפסק יותר. למה? מכיוון שהוא רק התחיל את הקצירה עכשיו, ובשלב הבא הוא יקצור את שאר התבואה. דבר נוסף צריך לשים לב כאן, שתבואה שכבר הביאה שליש, שכבר גדלה שליש ממה שהיא צריכה לגדול, ברגע שקוצרים אותה בשלב הזה כבר, יותר מסתבר להגיד שזה תחילת קצירה. זו סברה פשוטה, כי כשקוצרים תבואה לפני שהביאה שליש, זה לא ראוי בכלל, זה לא נחשב עדיין תבואה בכלל. אז אם אז קצרו את זה, זה לא נקרא תחילת הקצירה. אם זה כבר הגיע לשלב שהוא צמח שליש ממה שהוא צריך לגדול, ואז קצרו אותו, אפשר להגיד זה נקרא תחילת קצירה, ובעל הבית ימשיך את השלב השני בהמשך. עוד דבר, גם אם אדם קוצר תבואה לצורך אדם, לצורך מאכל של אדם, גם במקרה כזה אני אומר, שגם אם הוא קצר את התבואה בשלב מוקדם יותר, ואת שאר התבואה הוא יקצור בשלב מאוחר יותר, אני לא מתייחס לזה כמו הפסק בין שתי חלקי השדה, אלא כמו תחילת קצירה, וכמו שאמרנו, תחילת קצירה זה לא מפסיק בין שתי חלקי השדה. עכשיו נראה את המשנה. וקוצר לשחת, כשאדם בא וקוצר באמצע השדה למטרה שהתבואה תהיה לשחת למאכל בהמה, אז מפסיק דברי רבי מאיר. רבי מאיר סובר שזה נקרא הפסק, לשים לב, זה לא נקרא תחילת קצירה, אלא זה נקרא הפסק. מפסיק בין שתי חלקי השדה, לפי דעת רבי מאיר, ולפי דעת חכמים, וחכמים אומרים אין מפסיק, אלא זה נקרא תחילת קצירה. נראה רשי, את הלשון של רשי זה ממש בדיוק, דיבור המתחיל וחכמים אומרים אין מפסיק, חכמים אומרים אין מפסיק, קוצר לשחת, אלא אם כן חרש מקום הקורחה. דווקא אם הוא עשה ממש חרישה באותו מקום איפה שהוא עשה קורחה, דיינו איפה שהוא קצר את השחת, אז באמת מפסיק, הוא עשה ממש חרישה, הוא מגלה דעתו שהוא מעוניין לעשות פה הפסק בין שתי חלקי השדה. ואז הוולי שדה ניר, אז זה כבר לא קשור לזה שהוא קצר לשחת, אלא זה נקרא שדה ניר, שדה שחרשו אותה נקראת שדה ניר. אז שדה ניר כבר ראינו בחלק הראשון של המשנה שזה מפסיק בין שתי חלקי השדה. אבל אם לא חרש והוא רק קצר לשחת, לא, זה לא נקרא הפסק, אלא מה זה נקרא? דקוצר לשחת, בוא נלמד את השפה, תחילת קצירה היא, זה נקרא תחילת הקצירה, שלב ראשון של הקצירה, זה לא הפסק. אז יש לנו פה שתי דברים, יש הפסק ויש תחילת קצירה. תחילת קצירה הכוונה, הוא כרגע התחיל, הוא ימשיך בהמשך, אבל הוא למעשה לא עשה פה הפסק בין שתי חלקי השדה. ממשיך רשי, וכי גמר בישולי, מה זה נקרא תחילת קצירה? עכשיו הוא התחיל, מתי הוא ימשיך? כשיגמר שאר הגדילה של התבואה, כי גמר בישולי, וקצר לי לכולי, שדה, אז כגומר קצירתו דמי, אז זה נחשב שהוא גמר לקצור, ואז הוא ישאיר פאה אחת על הכל. למה? כי זה שדה אחת ארוכה, זה שהוא קצר את זה בשתי שלבים, זה לא הופך את זה לשתי שדות. ובכן, זה לפי דעת חכמים כמו שאמרנו, שזה נחשב המשך אחד ארוך, זה שהוא קצר את התבואה באמצע לשחת. עד לכאן זה המשנה. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן. הוא רוצה להגיד כאן ולומר שיש קשר בין דברי רבי מאיר שאמר שברגע שקוצרים לשחת למאכל בהמה זה עושה הפסק בין שתי חלקי השדה, שלמעשה השחת נאמר הוא חתך באמצע השדה, אז שתי הצדדים מאיפה שהוא קצר הופכים להיות שתי שדות נפרדים, זה מה שאמר רבי מאיר. בשיטת רבי שמעון אמרה, כי למעשה מה המשמעות של מה שאומר רבי מאיר? למה באמת אנחנו אומרים שזה נקרא הפסק? כי זה שהוא קצר לשחת זה לא נקרא קצירה, אלא מה זה נקרא? זה נקרא שהוא עשה הפסק. אז אם כן, הוא הולך בשיטתו של רבי שמעון, הוא היה חברו של רבי מאיר, הרי שתיהם היו תלמידים של רבי עקיבא, אחרי שמתו 24,000 התלמידים שלו. אמרה מספרת מסכת יבמות דף סמך ב' עמוד ב', שאחר כך הוא הלך לדרום והעמיד עוד 5 תלמידים, שניים מביניהם היו רבי מאיר ורבי שמעון בר יוחאי. בכל אופן, בוא נאמר שרבי מאיר בשיטת רבי שמעון אמרה, דאמר יקצור, אפשר לקצור אפילו תבועה לפני שקוצרים את התבועה לצורך העומר, ואת אותה הקצירה ויאכיל לבהמתו, מדובר פה שהוא מאכיל לבהמות, ויאכיל אף מי שהביא השליש. כך סובר רבי שמעון במשנה שלנו, שאם זה לצורך בהמה הוא קוצר את התבועה פה, אז אפילו אם התבועה כבר הביאה שליש, מותר לו לקצור את התבועה לפני קצירת העומר. אלמא כסבר, כל לשחת לאו קצירה היא. סימן שסובר גם רבי שמעון, שכשקוצרים תבועה לצורך מאכל בהמה, זה לא נקרא קצירה, ולכן אין איסור לעשות את זה לפני קצירת העומר, כי הרי לקצור תבועה לפני העומר אסור, אבל מכיוון שאדם קוצר שחת זה לא נקרא שהוא קוצר, לכן זה מותר. אז אם כן יש הקבלה בין דברי רבי מאיר שאמר שכשקוצרים באמצע שדה זה לא נקרא קצירה אלא זה נקרא הפסק, לבין מה שאמר רבי שמעון שכשקוצרים תבועה לצורך מאכל בהמה זה לא נקרא קצירה אלא שזה נקרא לתת לבהמות מאכל, לחתוך לצורך בהמה לא נקרא ממש קצירה של תבועה. אז אם כן, שתי הדברים פה לכאורה מקבילים. אומרת הגמרא, יתיב רבא, וכאמר ללהשמעת. רבא ישב, אמרת הדבר הזה, את ההקבלה שאמר רבי יוחנן בין דברי רבי מאיר לבין דברי רבי שמעון, שכשקוצרים תבועה לצורך מאכל בהמה, אין לזה שם של קצירה, שלכאורה שתי השיטות הם למעשה מקבילים, כמו שאמר רבי יוחנן. וכשאמר רבא את הדבר הזה, רב אחא בר אונא שמע מההלכה הזאת והיה לו קושיה, איתיבי רב אחא בר אונא לרבא, מה קורה אם באמצע שדה של בן אדם אכלה חגב אכל מלמעלה את התבועה, זה דרך החגבים לאכול את התבועה מלמעלה כמו שרש"י מסביר, או שכרסמו הנמלים. ההגדרה של לכרסם, מה שאומר זה מלמטה בשורש, מכרסמו הנמלים את התבועה, או ששברת הרוח. שלושת המקרים האלה למעשה נהיה פה עכשיו קרחת באמצע השדה שמפסיקה בין שתי חלקי השדה. הכל מודים, תכף נראה מי זה הכל מודים, שאם חרש רק אז מפסיק. אם בנוסף לזה שהחגבים או הנמלים או הרוח עשו את הקרחת באמצע השדה, הוא גם חרש את אותו מקום, אז זה מפסיק בין שתי חלקי השדה. אבל אם לא חרש, אינו מפסיק. עכשיו, מי זה אלה שמודים? הכל מודים, שואלת הגמרא מן. אומרת הגמרא, זה דברי רבי מאיר. למה זה רבי מאיר? אומר רש"י, דאמר קוצר לשחת מפסיק בלא חרישה. כשאדם קוצר את התבועה באמצע השדה כדי להאכיל לבהמה, סובר רבי מאיר שזה כבר נקרא הפסק בין שתי חלקי השדה, זה נקרא הפסק, ולא צריך אחר כך לחרוש את אותו שטח כדי שזה יהיה הפסק. אבל לעומת זאת, אחא מודה כן שצריך לחרוש את המקום כדי שזה יהיה באמת הפסק בין שתי חלקי השדה, כדי שצטרכו לתת פעמיים פאה. נו, אז אם כן, מה בעצם אנחנו רואים מכאן שרבי מאיר לא יכול להיות שהשיטה שלו מקבילה לרבי שמעון? אז הוא ממשיך ומסביר את הקושייה. היא אמרת בשלמה מתניתין שהמשנה במסכת פאה שאומר רבי מאיר שברגע שאדם קוצר לשחת אז זה לא מפסיק בין שתי חלקי התבואה. זה מדובר בשלא הביאה שליש, שהתבואה עדיין לא הביאה שליש. מסביר רש"י, בדיבור המתחיל היא אמרת בשלם המתניתים. אומר רש"י, דקטני לשחת מפסיק לפי דעת רבי מאיר. זה מדובר בלא הביאה שליש, דלאו קצירה היא. כמו שאמרנו, שאם התבואה עדיין לא הביאה שליש, יש יותר סיבה להגיד שכשהוא קוצר את התבואה זה לא נקרא קצירה. למה? כי הרי זה לא תבואה שצמחה לגמרי. אז אי אפשר להגיד שכשקוצרים אותה זה נקרא קצירה. אז זה מדובר שלא הביאה שליש נאמר. וממשיכה הגמרא, וברייתא שמדברת לגבי כשהחגב או הנמלים או הרוח הם אלה שעשו את הקרחת באמצע השדה, זה מדובר דחרש אין, לא חרש לא. זה ששם הברייתא אמרה שמדובר דווקא עם החרש, רק אז אנחנו אומרים שזה נקרא שזה הפסק בין שתי חלקי השדה. אבל אם לא, זה לא נקרא הפסק. למה? כי ברגע שהוא לא חרש, אני קורא לזה שזה רק תחילת קצירה וזה לא נקרא הפסק. זה מדובר בשהביא שליש, ונורש כבר הביא שליש התבואה הזאת. ולכן מה אני אומר? שזה שהחגבים או הנמלים וכולי הם קצרו, אז אם הוא לא חרש זה נקרא תחילת קצירה. למה? מכיוון שזה כבר מדובר פה תבואה שהביאה שליש, ואמרנו ברגע שזה מביא שליש כבר התבואה, אז כשחותכים את התבואה הזאת זה יותר נקרא קצירה כבר, זה לא נקרא הפסק. אז שפיר, יש פה גרסה, אז זה באמת טוב. למה באמת זה מובן יותר טוב? אם מחלקים שהמשנה מדברת כשזה לא הביא שליש, והברייתא מדברת שזה כן הביא שליש, מסביר רש"י, ממשיך רש"י ומסביר כמה שורות אחר כך, פשוט מאוד, וברייתא דחגב ונמלים דקטני חרש אין לא חרש לא, משום דתחילת קצירה היא מדובר בשהביא שליש. אז שפירא, זה מובן, בסדר, אם זה הביא שליש אז זה נקרא קצירה, ואם זה לא הביא שליש זה לא נקרא קצירה. בסדר, מובן, כי בשביל לקצור צריך שהתבואה תהיה יותר מושלמת. אבל מה? אבל זה לא מתאים שנגיד שרבי מאיר סובר כמו רבי שמעון. למה? מסביר רש"י, ולא כרבי שמעון סבירה לי. כי לפי דעתו של רבי שמעון, אפילו בהביא שליש כמה רבי שמעון שזה מפסיק. לפי דעת רבי שמעון, אפילו בהביא שליש שקצרו אותו, לדעתו זה לא נקרא תחילת קצירה, אלא זה מפסיק. זה עושה הפסק בין שתי חלקי השדה. דלשחת לאו קצירה היא, כי אם הוא קצר את זה לשם שחת למאכל בהמה זה לא נקרא קצירה, גם כשהוא קצר את זה אחרי שזה הביא שליש, כמו שרבי שמעון אומר בעצם מפורש במשנה. אבל אז אם כן, היישוב של הסתירה בין המשנה לברייתא בדברי רבי מאיר יכול להסתדר רק אם הוא לא אומר כמו רבי שמעון, אלא הוא מחלק בין אם הוא קצר את זה לפני שזה הביא שליש או אחרי שזה הביא שליש. אבל אומרת הגמרא, אלא ימרת שרבי מאיר סובר כמו רבי שמעון, ואם כן, מתנית אינמי בהביא שליש, אז אם כן, אנחנו אומרים שגם כשהתבואה הביאה השליש זה נקרא הפסק, וזה לא נקרא תחילת קצירה, אז אם כן, אשתא, ומה הטעם, מה שם לגבי פאה, מה שראינו במשנה מסכת פאה, ששם מדובר דקצירה דאדם, שהאדם קצר את התבואה באמצע השדה. אמר רבי מאיר לא שמע קצירה, אלא זה נקרא שזה מפסיק באמצע השדה וזה לא נקרא קצירה. אז אחא שהחגבים או הנמלים או הרוח עשו את ההפסק, אז אם כן לא כל שכן שזה לא נקרא קצירה. הרי הסברה הכי פשוטה אומרת, כמו שגם אמרנו בהקדמה הקצרה, שכשבאדם קוצר זה נקרא תחילת קצירה. אבל אם חגבים גרמו לקצירה הזאת, אז יש יותר סברה להגיד שזה לא נקרא תחילת קצירה, אלא זה נקרא הפסק. אז אם כן, לא יכול להיות שרבי מאיר הולך בשיטתו של רבי שמעון. אומרת הגמרא, אלא רבי מאיר שאומר שאם קוצרים את התבואה לפני שהביאה שליש אין לזה שם קצירה, רק אם קוצרים את התבואה אחרי שהביאה שליש רק אז יש לזה שם קצירה, בשיטת רבי יהודה אמרה, הולך בשיטת רבי יהודה במשנה. דאמר, מתי אם אדם קוצר תבואה לשחת בשביל מאכל בהמה לפני שהוא קוצר לעומר, אז זה יהיה מותר? דווקא במקרה בזמן שהתחיל את הקצירה עד שלא הביא שליש, עד שהתבואה עדיין לא הביאה שליש, אז זה מוכח שזה לצורך מאכל בהמה, שזה מיועד בדרך כלל, תבואה שלא הביאה שליש מיועד למאכל בהמה. אבל אם מתחילת שהביא שליש, אסור אפילו לצורך בהמה. וזה בדיוק כמו שאמר רבי מאיר, כפי שאנחנו מבינים עכשיו, שפחות משליש אין לזה שם קצירה, רק יותר משליש יש לזה שם קצירה, וזה אסור לפני קצירת העומר. אומרת הגמרא, אמר דשמת לילה רבי יהודה, של פחות משליש לא נקרא קצירה, ורק משליש ועלה נקרא קצירה, זה דווקא מתי שקוצרים את זה לצורך בהמה. אבל במקרה שקוצרים את התבואה לצורך אדם, כמו במקרה שמדבר על זה רבי מאיר, משמת לי, דאם כן, אם רבי יהודה מדבר גם במקרה שקוצרים לצורך אדם, שפחות משליש זה לא נקרא קצירה. אז אם כן, הבו להו תלת התנאי, יוצא שבמשנה יש שלושה דעות בין החכמים. איזה שלושה דעות יש? רש"י מפרט, תנא קמא אומר בהדיא לבהמה. תנא קמא אומר שאפשר לקצור לצורך בהמה. דעה שנייה, לפי איך שאנחנו אומרים עכשיו, ואתה רבי יהודה למימר, בא רבי יהודה לחלוק ולומר, מתי? בזמן שהתחילת שלא הביא שליש. ואפילו לאדם נמי שערי. מתי מותר לקצור? דווקא במקרה שהוא התחיל לקצור לפני שהתבואה הביאה שליש, ואז מותר אפילו לצורך אדם. זה דעת רבי יהודה. ודעת רבי שמעון, הוא אומר שאף יקצור לכתחילה או מאכיל לאדם אפילו מי שהביא שליש. אפילו אם הוא מתחיל את הקצירה אחרי שהתבואה הביאה שליש לצורך אדם. אז אם כן יש פה שלושה דעות, נו אז מה? בסדר, אז יש שלושה דעות. אומר רש"י, לא יכול להיות. למה? כי אם כן, אתה רבי יהודה לחלוק. לא יכול להיות שרבי יהודה חולק על רבי שמעון ותנא קמא. פשוט מאוד זה לא יכול להיות. למה? כיוון, וקיים אלן בסנהדרין בפרק זה בורר, תמיד כשרבי יהודה, כל מקום ששנה רבי יהודה את הלשון אי מתי, כמו במקרה שלנו שהוא אומר את המילה אי מתי, אינו אלא לפרש. כשהוא בא להגיד אי מתי, זה אומר, אני רוצה לפרש את מה שנאמר, אני לא רוצה לחלוק על אף אחד כאן, רק כשהוא אומר במה, אז זה לחלוק. וכאן כתוב אי מתי, לא יכול להיות שרבי יהודה חולק, אז אם כן לא יכול להיות שרבי יהודה מדבר גם במקרה שהוא קוצר לאדם, אז גם נאמר שמותר כשזה לא הגיע שליש. אלא אומרת הגמרא, כי אתה רב דימי אמר, רבי מאיר בשיטת רבי עקיבא רבו אמרה. את השיטה של רבי מאיר הוא אמר בשיטתו של רבי עקיבא רבו. דאמר אף לאדם נמי לא אבי קצירה. אף אם לא הביא השליש, התבואה, אז גם אם הוא קוצר את התבואה הזו, הוא קוצר את התבואה הזאת לצורך אדם, זה גם לא נקרא קצירה. דתנן, יש משנה שאומרת ככה, המנמר שדה, איך מנמרים שדה? שורה אחת של התבואה הוא קוצר, שורה אחת הוא משאיר. שורה אחת הוא קוצר, שורה אחת הוא משאיר. וזה כמו החברבורות שיש על הגוף של הנמר, שחלק כהה, חלק בעיר. ושיער בו כלחים לחים. הסביר רש"י שיש פה דגש במילה לחים. מה זה בא להגיד שזה לא יבש? דהי אבו גדלי, כל צורכן. הספר שערי אמונה מסביר, שאם היה מנמר, הכוונה פה, אחרי שהתבואה כבר גדלה כל צורכה, אחרי שהיא הייתה כבר מוכנה לגמרי, וזה לא היה לחים, אז דקולה אלמה פאה אחת על הכל. אז אפילו שהוא היה קוצר שורה אחת, שורה אחת לא, שורה אחת כן, שורה אחת לא, הוא היה משאיר בעל השדה פאה אחת על כל השדה. בתחילת קצירה היא, כי למרות שהוא משאיר ארוגות ארוגות, אנחנו מחשיבים את משהו קצר כמו תחילת קצירה, וזה לא נחשב כמו שדות נפרדות, החלקים שעכשיו יש בהם תבואה מגודלת. אבל פה במקרה שהוא מנמר אותם כשהם לחים, הוא משאיר את הכלחים לחים, פה יש דעה של רבי עקיבא שהוא אומר פאה לכל אחד ואחד, למה כפי דעתו זה נקרא ממש הפסק בין ארוגה לארוגה, וזה נחשב שדות נפרדות. ואמר, וחכמים אומרים, מאחד על הכל, עושה פאה אחת על כל השדה. ואמר רבי יהודה, אמר שמואל, לא חייב רבי עקיבא, פאה נפרדת על כל ארוגה וארוגה, כשהוא נמר את השדה, אלא במנמר לכליות. מסביר רש"י, מה הכוונה במנמר לכליות? דהיינו דומיה דשחת, דיבור המתחיל ואמר רבי יהודה, דהיינו דומיה דשחת שלא הביאה שליש. כשההוא קצר את השדה, התבואה שהוא קצר היה על מנת לעשות מזה אחר כך כליות, לעשות מזה חיטים כלויות, שהם כמו אפייה כזאת, קולים אותם באש. שזה כמו שאדם קוצר תבואה שעדיין לא הגיע לשליש. שקצרו לאדם, דקליות לאדם מינהו. ואפילו אחי לרבי עקיבא לא אביה הקצירה. כשאדם קוצר לצורך לעשות מזה כליות, זה מיועד למאכל אדם. אפילו שהוא קוצר, במקרה שלנו זה נקרא תבואה שלא הביאה שליש, לצורך מאכל אדם, זה לא נקרא שהוא למעשה קוצר, אלא לפי דעת רבי עקיבא זה נחשב שהוא עושה הפסק בין ארוגה לארוגה, ומכל אחד יצטרכו לתת פאה בנפרד. אבל במנמר לאוצר, אם הוא עכשיו חותך את החלק מהתבואה על מנת לשים אותו במחסן, במקרה של תבואה שגדלה כמו שצריך, והוא רוצה להשאיר את זה במחסן כדי לייבש את התבואה, לא, במקרה כזה רבי עקיבא לא מחייב תבואה על כל ארוגה וארוגה לתת פאה בנפרד, אלא זה נקרא שהוא התחיל את הקצירה, ועד שהוא לא יסיים את השדה הוא לא צריך להשאיר פאה בסוף. אומרת הגמרא, איני? מה, רק בפחות מ... רק בפחות משליש סובר רבי עקיבא, אם הוא קוצר תבואה פחות משליש רק אז סובר רבי עקיבא שחייבים פאה על כל ארוגה וארוגה. והקיאת הרבין אמר רבי יוחנן, מחייב היה רבי עקיבא אף במנמר לאוצר. רבי עקיבא מחייב פאה על כל ארוגה וארוגה גם כשבן אדם קוצר, ואת מה שהוא קוצר הוא מייעד על מנת לשים את זה במחסן ולהשאיר את זה ליותר מאוחר, מסביר רש"י. ורבי מאיר שהביא שליש אית לי דקצירה היא, רבי מאיר סובר שכשאדם קוצר שורה אחת כן שורה אחת לא, גם אם זה בצורה כזאת, סובר רבי מאיר שזה נקרא תחילת קצירה, זה לא נקרא הפסק בין ארוגה לארוגה. אז אם כן הוא חולק בחלק הזה על רבי עקיבא שסובר שזה כן נקרא קצירה, תחילת קצירה. אומרת הגמרא, כן, שעל כל פנים רבי מאיר סובר שזה נקרא תחילת קצירה ורבי עקיבא סובר שזה נקרא הפסק, אז לכאורה הם חולקים בחלק הזה. אומרת הגמרא, נכון, סבר לה כבתי בחדה, רבי מאיר סובר כמו רבי עקיבא בעניין אחד, לגבי שכשקוצרים תבואה פחות משליש זה נקרא באמת הפסק וחייבים אחר כך פאה על כל ארוגה וארוגה, ופליגלי בחדה לגבי כשזה גדל שליש ואז הוא קצר ארוגה אחת, שורה אחת כן שורה אחת לא, בזה באמת סובר רבי מאיר שאם הביא שליש ואז קצרו ארוגה שורה אחת כן שורה אחת לא, זה לא נקרא הפסק אלא זה נקרא תחילת קצירה ומספיק לתת פאה אחת על הכל. רבי עקיבא סובר שזה כן נקרא הפסק וצריך כן לתת פאה על כל חלק וחלק של השדה. עד כאן השיעור על דף ע' א'.